רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן, מה עושים רפואה? אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה.
אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם.
שלום יובל.
היי דן.
אנחנו על ספסל בפארק.
כן, בבחינת השקט שלפני הסערה, שומעים ציפורים באוויר, ואי אפשר להבין מהסאונד שאנחנו שומעים סביבנו, לאיזה נושא טעון אנחנו הולכים להיכנס.
9 באפריל 2019, בחירות.
ממש בקרוב, וניסינו הפעם לעשות שירות למאזינים שלנו, ואולי לתת כלים למצביע שמעוניין להשפיע על מערכת הבריאות, ולנסות להבין מה אנחנו צריכים, קודם כל, מה הבעיות של מערכת הבריאות, ואיך הפתק שלנו יכול אולי להשפיע ולשפר את המצב הבריאותי שלנו בשנים הבאות.
אנחנו בפארק הקטן, או הגדול יחסית, בין רחוב דובנוב למוזיאון תל אביב. בדרך לאיפה אנחנו?
בואכה איכילוב, כדי לדבר עם פרופסור רוני גמזו, היום מנכ״ל איכילוב, ובעבר לא כל כך רחוק מנכ״ל משרד הבריאות.
במהלך פברואר 2019, כינוס בוחרים בריאות של המכון הלאומי לחקר מערכות בריאות בישראל. שם נעמו בעצם חברי כנסת ומתמודדים מטעם המפלגות, כל אחד הציג את משנת הבריאות שלו. אנחנו נשמע במהלך הפרק הזה את קולותיהם של הדוברים בכינוס. חברת הכנסת יעל גרמן, לשעבר שרת הבריאות מיש עתיד היום כחול לבן, חבר הכנסת איציק שמולי ממפלגת העבודה, חבר הכנסת אילן גילון ממרץ, חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, חבר הכנסת אלי אלאלוף מכולנו, שהוא גם יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת היוצאת, חברת הכנסת שולי מואלם רפאלי מהימין החדש, איקי אלנר מתמודד במפלגת מגן, יבגני סובה מתמודד ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, ופרופסור יפעת ביטון ממפלגת גשר. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
חסרים לנו קרוב ל-40 מיליארד שח כדי להגיע באמת לרמה של ה-OECD.
מערכת שהיא דוגלת בתפיסה שוויונית לא יכולה שהספקה של שירותים רפואיים תהיה לפי יכולת התשלום, שפרוטקציה תהיה הסטנדרט גם בתוך חלק מהמקרים, והתיאור הזה של הזקנה במסדרון זה כבר התקבל כל כך באדישות, שלא לדבר על מה שקורה בתחום של הסיעוד, הניפוח של המערכת הפרטית באמצעות הביטוחים המשלימים.
להילחם כדי שתהיה ועדת בריאות בלבד, פגישה של 10 דקות ב-2,200 שקל, מה זה נקרא? שירות רפואי פרטי?
נושא השחיקה של צוותים רפואיים הם בנפשנו. איך יוצרים כניסה של יותר צוותים רפואיים, רופאים, אחיות וצוותים אחרים אל תוך המערכת.
אנשים צריכים להבין שרופא זה מקצוע שהוא מקצוע צריך להעריך אותו.
המערכת הזאת הורעבה לאורך השנים ולכן היא גוועת. גוועת ברעב, אבל היא לא גוועת אל מותה חלילה.
יותר אנשים בישראל מתים מלחץ דם ומסכרת מאשר מערבים שנוערים לקלפיות.
מדובר באנשים שבוחרים במקצועות שמצילי חיים, יש שם מימד אמיתי של נתינה, ולצד זה יש פקידות שהרבה פעמים מגובה על ידי שרי שרות בריאות מי שלא יהיו, שאין להם טיפת מנהיגות כדי לשנות את המערכת הזאת אחת ולתמיד.
שלום לפרופסור רוני גמזו, מנכ"ל בית החולים איכילוב.
שלום, צהריים טובים.
אני רוצה להתחיל בשאלה מקדימה. כן. האם בכלל בריאות זה דבר שצריך לשבת בסדרי עדיפויות של הבוחר כשהוא בא לבחור לכנסת הקרובה?
בין שלושת התחומים החשובים ביותר לאזרח. הייתי אומר ביטחון ומדינאות, הייתי אומר עתיד החינוך, והחינוך שזה עתיד המדינה, והפסגה של השירותים החברתיים שנוגעת באמת בסופו של דבר לאיכות חיים ולחיים עצמם, שזה הבריאות. אם אני לא צריך לבלבל את האזרח יותר מדי, הוא צריך לשאול שלוש שאלות, כל מתמודד, הוא צריך לשאול אותו, מה עמדתך בנושא ביטחון ומדינאות? מה עמדתך בנושא חינוך? ומה עמדתך בנושא בריאות? אז זה מאוזן, זה נותן הרבה מאוד מתוך חיים האמיתיים שלנו כאן במדינת ישראל.
אנחנו חיים ביום יום שלנו, אנחנו יודעים איך המדינה הזאת נראית, יש דברים שמצטלמים נהדר, האם מערכת הבריאות קורסת או שזה סתם...
לא, היא לא קורסת. מערכת הבריאות שלנו היא בין הטובות בעולם. היא פלא, היא פלא ברמת ההוצאות, כמה אנחנו מצליחים לשים כהוצאות בכלל, כהוצאה לאומית, גם פרטית וגם ציבורית ביחד, ובסופו של דבר להשיג בריאות ברמה כל כך גבוהה. והפלא הזה יש לו גם סיבות, זה לא סתם עשה קוסמות, הסיבות הן נובעות ממבנה כמעט אופטימלי של המערכת, חכם מאוד, נכון מאוד, לא מתוכנן, יצא לנו, רמת רופאים ואחיות מהגבוהות ביותר, עם שאיפה טכנולוגית כל כך גבוהה, שאיפה של, נקרא לזה, של הזהות הישראלית להצטיין ולהיות מוביל ולהיות בראש ולהיות סטארט-אפיסט ולהיות חדשן, זה מייצר עוצמה נוספת לתוך המערכת שלנו.
ועדיין אנחנו רואים חדר אוכל בבית חולים שהופך להיות מחלקה פנימית.
כן.
אז מי ששומע אותך עכשיו אומר...
זה פייק ניוז.
זה או פייק ניוז, או שכמו שאומרים, איפה שאתם רואים פקקים, אני רואה מחלפים.
בכל מערכות הבריאות בעולם המערבי מתמודדות עם קשיים. בוודאי מערכת הבריאות במדינת ישראל, שהיא מדינה שצריכה לאזן את הכלל ההשקעה הציבורית שלה, גם לביטחון, בשיעורים הרבה יותר גבוהים מכל מדינה אחרת, חייבת לקלקל נכון את ההשקעה שלה, גם בתחומי החברה והבריאות. וזה לא אומר שאנחנו, כשרואים את הקשיים הללו, צריכים להשלים איתם, כי אנחנו צריכים לשאוף כל הזמן לניהול הרבה יותר טוב, יותר חכם, יותר יעיל, יותר משתמש בטכנולוגיות, מבטל כל מיני התנגשויות של אינטרסים.
של מי?
של שחקנים בתוך המערכת. יש קופות מול בתי חולים ורופאים, ולא כולם מחפשים כל הזמן את האינטרס הנכון. את האינטרס שמוליד את האיזון הנכון, שנותן האיכות הגבוהה ביותר, במחיר הסביר שאנחנו יכולים לשלם אותו.
אז מה שאתה אומר עכשיו, שר בריאות צריך לדאוג לזה. נכון, מישהו צריך לבוא בריאות... ולהגיד עם כל הכבוד לאינטרסים של כולם, נכון, יש פה נכון, תמונה גדולה
נכון,
יותר.
נכון, נכון, וצריך לומר, שר הבריאות, סגן שר הבריאות הנוכחי, שהוא 10 שנים כמעט בתפקיד, הוא להערכתי, אני לא הייתי אם אני אומר, שר הבריאות הטוב ביותר במדינת ישראל לאורך כל שנות מערכת הבריאות שלה. הוא עשה שינוי מהפכני, הוא עשה שינוי מאוד משמעותי, גם במידת ההשקעה שלו וגם במידת התקציבים שהוזרמו, אבל למול זה האתגרים עלו. זה לא באשמה של אדם כזה או אחר. האתגרים עלו כי ישראל מזדקנת בקצב מאוד מאוד מהיר. ישראל זאת מדינה שהיום נחשבת עדיין צעירה, 10.67% קשישים לעומת 16% במדינות אחרות בעולם. זה אתגר שהולך וגדל, אבל בעשור האחרון הצלחנו לעשות מספר מהלכים חשובים, טובים, שיזנו את המערכת. עדיין המערכת דורשת הרבה יותר השקעה, גם של תקציבים, גם של תשתיות, גם של פוקוס של הממשלה. הממשלה הזו, אם היא לא תדע לתכנן נכון הגדלת המקורות למערכת הבריאות בצורה מתוכננת, כל שנה יותר, ויותר הרבה ממה שעשינו עד עכשיו, היא תוליד משבר תוך עשור, או פחות מעשור.
אנחנו לא נמצאים בעיצומו של המשבר הזה?
לא, אנחנו נמצאים...
אם בשנת 88 היו 2.7 מיטות לאלף נפש, אנחנו עכשיו נמצאים ב-1.7.
אני לא בטוח שהמקום, אם עכשיו היו נותנים לי מיליארד שקל, תוספתי למערכת הבריאות, אני לא בטוח שאני הייתי שם את כולו או את רובו בתוספת מיטות.
איפה היית שם אותו?
בשיפור המענה בקהילה. בשיפור המענה של רפואה ראשונית ויועצת בקהילה. במצב שבו לא יהיה מחסור ברופאים לרוחב כל מדינת ישראל, ובמצב שבו התור להשגת רופא ראשוני או שניוני בקהילה לא יהיה כזה שאז האנשים ילכו לשני הכיוונים, או לחדר המיון, או לרפואה הפרטית. ועצם העובדה שמרפאות החוץ של בתי החולים גדלים בפעילות, זה לא דבר טוב. אני לא רואה את זה כדבר טוב, אני רואה את זה, אז אני נותן את המענה ומקצר את התורים ונותן זמינות מצוינת, אבל זה סימפטום לא תקין של המערכת. הייתי רוצה את קופות החולים משקיעות יותר במרכזים שנותנים את הרפואה הראשונית ואת הרפואה השניונית. הייתי רוצה לראות יותר אורתופדים, יותר גניקולוגים, יותר רופאי משפחה, יותר מקצועות שמאפשרים את הזמינות. זה העוצמה של מערכת הבריאות במדינת ישראל. כמות המרפאות פר נפש בקהילה מהגדולות בעולם, שיעור הרופאים מתחיל לקטון. היינו ב-3.4, אנחנו עורדים ל-3.3, אנחנו נרד ל-3.1 לאלף נפש. קיטון של 10% למול גידול בהזדקנות ובעומס המחלות הכרוניות, זה פעמון הזהרה נורה אדומה. וזה האתגר של העשור הקרוב. שם הייתי שם את רוב המשאבים.
אז אתה רוצה להגיד לי שמה שמצטלם נהדר, אנחנו
נכון,
בעצם...
נכון, לצערי,
אנחנו
לצערי
לא, תור... לא זה הסיפור?
לצערי, תור לאורתופד, נוירולוג, גניקולוג, רופא משפחה ודברים שכאלו בקהילה, אין מה לצלם. אתה לא יכול לצלם, הם לא עומדים בתור. הם נמצאים ועומדים בבית, מקבלים את התור שלהם בעוד 5-6 שבועות. בן אדם לעתים לא מוכן לחכות את הזמן הזה, גם אם מדובר בכאב בברך שלו. והדבר הזה מוליד צמיחה של רפואה פרטית, שהיא בטח, בטח לא שני דברים. היא לא יעילה והיא לא שוויונית. והדבר הזה הוא בדיוק הפוך ממה שאנחנו צריכים לעשות בתוך המערכת. אסור לי שיווצר מצב שרופא צעיר, מומחה, שהוא בא לנקודת ההחלטה שלו אחרי ההתמחות, או שנתיים, שלוש אחרי ההתמחות, יגיד, רגע, עדיף לי פרטי מאשר קופת חולים. אם הוא אומר את זה, אני מתחיל לאבד את החסינות, את האיתנות של המערכת שלי. ושם הייתי שם את מערב האתגר. והאתגר הזה, הקופות לא יודעות לעמוד בו ללא שינוי משמעותי בקצב הצמיחה של תקציב, של התקציבים שלהם. הן צריכות לחזור ליכולת שהייתה להם בעבר, לבנות מרכזים, לבנות מרפאות, לגייס יותר רופאים ולקבל זמינות של אותם רופאים.
מאיפה הכסף?
אוקיי. כשמישהו בא ואומר לי, צריך עכשיו לתת 5 מיליארד או 10 מיליארד עכשיו לבסיס, וכל שנה נוסיף סכומים שכאלו, אז הוא בן אדם שכנראה מנותק מהמציאות של מסגרת הוצאות הממשלה. אני רואה את זה גם אצל מפלגות פוליטיות, שמנסות קצת לבלבל את האזרח, או קצת למצוא חן בעיניו באמירה פופוליסטית, ואומר לך את זה איש מערכת הבריאות. אתה צריך להיות מאוזן כדי להבין מהו האתגר שבסופו של דבר של ראש ממשלה, או מה האתגר של שרים כשהם באים להסתכל על כלל הוצאות מדינת ישראל, לרבות נושאים של החזר חובות וביטחון וכיוצא בזה. אתה לא יכול להיות מנותק מזה. אבל אתה גם לא אסור לך להיות במצב שבו אתה אומר, טוב, זה מה שעשינו עד עכשיו בעשור האחרון, בוא נמשיך לעשות את אותו דבר. לא, אתה צריך לעלות עליית מדרגה. אתה צריך לקדם את סל שירותי הבריאות לקופות החולים בלפחות מיליארד שקל נטו תוספתי כל שנה, בצורה מתוכננת. בצורה מתוכננת. אם אתה לא תעשה את זה בצורה מתוכננת, יגיע המשבר. עכשיו, אנחנו לא נמצאים במשבר, כי המשבר הוא מצב של תורים בלתי נסבלים בבתי החולים, מצב של תורים בלתי נסבלים בקהילה, ומחאה. וזה עלול להגיע. וכשהמדינה תגיע לזה, תקח את המחאה החברתית, ותחשוב עכשיו שהיא כולה מתרכזת בבריאות. ואנשים באים עכשיו, מקימים מעל מול בתי החולים, מול הממשלה, אנשים, והמעל הפעם הוא לא הצעירים של תל אביב, אלא הם המבוגרים והקשישים, והמחאה מתעצמת, והיא מתעצמת באופן שכזה, המדינה, הממשלה נמצאת מול באמת משבר, ואז במשבר מקבלות החלטות הגרועות ביותר, כי הן החלטות בלחץ של דעת קהל, הן החלטות בלחץ של גורמים אינטרסנטים, אז האינטרסנטים חוגגים, ואני לא רוצה לציין אותם, אבל הם עלולים לחגוג, וזאת סיטואציה נוראית לקבלת החלטות. אסור שהיא תגיע. אתה חייב לקלקל את צעדיך מראש. עומד להיות הסכם רופאים, תקלקל, תעשה את התיקונים לפני. תחשוב שאתה תעשה את כל התיקונים בזמן סיטואציות שכאלו, אז אתה בסופו של דבר קבל החלטות לא טובות, והחלטות לא יעילות, והחלטות שלא מגיעות למקומות הכואבים של המערכת.
אני רוצה שתי הערות. הערה הראשונה לגבי המחאה החברתית, אני חושב שהסיבה אולי שאנחנו לא נשמע מחאה חברתית בהקשר של בריאות היא כפולה. קודם כל, כי אנשים שצריכים את הבריאות הכי הרבה זה אנשים הכי מוחלשים, הכי חולים והכי מסכנים ואין להם זמן וכוח למחאות. המחאה מצליחה כשהיא באה דווקא ממעמד הביניים, מהאנשים הפריבילגיים שיש להם כוח. ואנשים הפריבילגיים שיש להם כוח הולכים לרפואה הפרטית, כבר דיברנו על זה. ההערה השנייה שאני רוצה, ואני לא חושב שעד הסוף פתרנו את הנקודה הזאת, מאיפה מגיע הכסף, בגדול כסף יכול להגיע משני מקומות, או תיעדופים מתוך התקציב הקיים, או השתה של מיסים נוספים על האזרחים, ואני חושב שנגעו בשתי הנקודות האלה גם בכנס. עכשיו אתה אומר, בסדר, למדינה יש הרבה אתגרים והרבה צרכים, ואי אפשר להגיד שזה פופוליסטי להגיד שצריך לנתב יותר כסף למערכת הבריאות, אבל מצד שני אנחנו יודעים איך עובדת הפוליטיקה שלנו, הרבה מאוד כספים זורמים בתוך המערכת, לא משיקולים קרים ואובייקטיביים, אלא מתוך לחצים ולובינג וקבוצות כוח. השאלה אם למערכת הבריאות יש כוח להשפיע על ניתוב הכספים בתוך המערכת, ומה דעתך על תוספת של מיסים? בהקשר, מס בריאות.
אני אתחיל מהסוף. תוספת של מיסים לא יכולה להיבחן כמס בריאות. היא חייבת להיבחן בכלל נטל המס, או תכנון המס של מדינת ישראל. מה זאת אומרת מס בריאות? אז בסדר, אז למה לא מס הכנסה? מה זה משנה? בסוף מקור כספי להכנסות המדינה. אולי זה הגדלת המיסוי על רכבים. אולי זה הגדלת המכס על זה ועל זה. זה לא משנה, זה מדיניות המיסוי של מדינת ישראל. בין אם זה מגיע ממס בריאות, או ביטוח לאומי, או מס הכנסה, או כך וכך וכך. זה תכנון שצריך להיות בידי מי שמבין מיסוי. וכל מי שאומר, תלוי את המס כאן, הוא לא תמיד מבין מיסוי. לא תמיד מבין את המשפעות המקרו-כלכליות של מיסוי. ואני חושב שכל מי שזורק ושולף את זה, בוא נעלה מס, הוא לא ממש מבין בזה. אני בעניין הזה חושב שההסתכלות היא צריכה להיות הרבה יותר מקצועית. והיא נמצאת בידי רשות המיסים, בידי אנשים, בידי נגיד בנק ישראל, בידי אנשים שמבינים כלכלה, והם צריכים לראות האם נטל המס משרת נכון או לא נכון את העניינים או את הסוגיות המקרו-כלכליים של מדינת ישראל.
כתוצאה באמת מהוועדה שעמדתי בראשה, אנחנו הצמתנו את כל סל הבריאות למדד הדמוגרפי, מה שהכניס במיידית למערכת 350 מיליון באותה שנה, ועד היום 2 מיליארד שח. ומצאו את הכסף, בלי להעלות המס. אני מתנגדת להעלות מיסים, אני חושבת שהמיסים במדינת ישראל הם גבוהים. אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על ההוצאות של הממשלה, כמו למשל על 10 מיליארד שח שמוציאים על הסכמים קואליציוניים, אז בואו נתחיל משם. במצע שלנו אנחנו מתחייבים להוסיף לתשתיות של המערכת 10 מיליארד שח בחמש שנים, ולהוסיף לבסיס 1.5 מיליארד, זאת אומרת כל שנה 5 שנים 7.5 מיליארד. אני כן מאמינה שזה מתחיל מההשקעה הכספית. לצד ההשקעה הכספית צריכה להיות תוכנית מסודרת, יעדים ברורים, רק לזרוק כסף זה ממש לא הגיוני, אבל כשיש תוכנית וכשיש יעדים ואנחנו מתחייבים לכספים, אני מאמינה שאנחנו נמצא פתרון.
כולנו מרגישים ויודעים שחוק בריאות ממלכתי לא הגיע ליעדו אמיתי. אם דיברנו על ציפיפות בבתי חולים, אז חוק בריאות ממלכתי לא נותן את המענה. העובדה היא שרוב אזרחי מדינת ישראל גם נצרכים לשירותי בריאות נוספים. 85%, אם לא יותר, מחברי קופת חולים, הם כולם צורכים שירותי ביטוח נוספים, מכיוון שחוק בריאות ממלכתי לא נותן להם מענה. אנחנו לא בעד עלת מס בריאות. אבל יהודה תורה באומץ רב, כשדיברו על ביטוח סיעודי, אמרה כן, אנחנו מוכנים. אין ספק שמאוד פופולרי להגיד לא להעלות את מס הבריאות. העלאת מס הבריאות לא צריכה להיות על מה שהיה אמור מס הבריאות לתת עד היום. והכסף הבריאות הוא כסף ציבורי. המימון של סל התרופות במשמרת הזו היא עלתה ב-40%. גם עשינו פעולות בעניין הזה. והתוספת הכפלה של ה-MRI בכל הבתי חולים. בעיניי, פרויקטים חדשים כמו רפואת שיניים, כמו ביטוח סיעודי, דברים כאלה, אני חושב שצריך להעלות את מס הבריאות שנותן לכולם תשובה. על דברים חדשים כן, על דברים בסיסיים שהיה עד היום צריך להשאיר את זה והממשלה צריכה.
מדברים על עניין העלאת המיסים. אני חושב שצריך להיות בעד זה באופן מלא. אני חושב שלשאול את השאלה הזו זה משהו שהוא פשוט מתעלם מהמציאות. הרי כולנו באיזושהי דרך משלמים יותר מיסים עבור הבריאות שלנו. מספר הולך וגדל של ישראלים מוציאים יותר ויותר כסף על רפואה פרטית ועל תרופות. מה זה? זה לא מיסים? השאלה היא לא אם המדינה באה וגובה את אותו המס, הוא נקבע בכל מקרה, הוא יוצא מהכיס שלנו. אולי עדיף שהמדינה, במקום לשאול את עצמה אם אני מעלה מיסים וכמה זה יעזור למערכת, תגבה יותר מיסים ותשפר את המערכת איפה שצריך. אני מוכן לשלם יותר מיסים מאשר אני צריך להוציא, ואני חושב שאנשים פה מבינים מה זה אונקולוגיה, את כל אלפי השקלים שנאלצתי להוציא, לא במסגרת השירותים שאני מקבל במערכת הבריאות. אז אולי עדיף שזה ילך באופן מסודר, שוויוני, ואולי גם זה ילך באופן מרוכז שייתן פתרון יותר טוב. כל הזמן מדברים על כספים שנמצאים בתוך המערכת והיא צריכה להתייעל. הייעול צריך לבוא מאופן הניהול של המערכת, ואני לא מדבר על מנהלי בתי החולים דווקא. אני מדבר על הפקידים שלא יודעים לנהל מערכת כזאת. כל פעם שמגיע שר או שרת בריאות חדשים, מסבירים להם מה גבולות היכולת שלך להשפיע על המערכת. ואני חושב שהקריאה הזאת צריכה לבוא מצד הרופאים. אין לי מה לייעל אצל הרופאים. אנחנו צריכים את הרופאים. ואנחנו לא רוצים לייעל אותם יותר. אני רוצה לייעל את המערכת שמאפשרת להם לבצע נכון את המקצוע שלהם.
כל הכסף שנגבה במס הבריאות נכנס חזרה למערכת הבריאות, או שזה איזושהי לא קופה כללית
זה לא משנה. מערכת הבריאות ניזונה מטייסים אוטומטיים. היא מוגנת. הסל מתקדם באופן שאיננו תלוי במס הבריאות. סל שירותי הבריאות הוא פי 2 או 3 יותר מכלל הגבייה של מס הבריאות. המדינה משלימה מכלל ההכנסות שלה את המימון של סל שירותי הבריאות. זה לא כל כך משנה. עכשיו, העניין הוא של צביעה או לא צביעה היא חסרת ערך לטעמי. בסופו של דבר...
למה? עם כסף צבוע אתה יכול לתכנן קדימה.
כן, אבל עם כסף צבוע, אתה צריך לתכנן את כלל הוצאות הממשלה. אתה צריך לקחת את כלל המיסוי, את כלל המקורות, ואז להגיד לאן אני מתכנן את זה. מה אני משקיע בבריאות, מה אני משקיע בחינוך, מה אני משקיע בזה ובזה ובזה ובזה. ואם אנחנו נראה למשל שאנחנו גם בחינוך נמוכים מיתר המדינות, אז מה אתה אומר? מס חינוך? אז זה לא כזה פשוט, ואני אומר, זה לפעמים חצי פופוליסטי. צריך להיזהר מהסוגיה הזאת. אולי צריך לשפר את הפרוגרסיביות של מס הבריאות, אבל בסוף צריך להסתכל על כלל תכנון המס של מדינת ישראל. זה בסוגיה הזאת. סוגיה של משבר, כן או לא? אני לא שולל משבר. אני חושב שהוא בהחלט יכול להיות. לפעמים אתה יודע, המשבר מתחיל מאירוע נקודתי. אתה לא ידעת, אתה לא תכננת אותו. אני מסכים למה שאתה אמרת, יובל, שהסיכוי הוא יותר נמוך, או יש חסמים מתעוררות או מחאה חברתית של בנושא הבריאות, אבל אני מזכיר לך, הדברים לפעמים נוצרים ככדור שלג, לא מתוכנן. זה פתאום מתחיל ממעל קטן ועושה מחאה חברתית של מיליון. וכך גם קרה בדיור, כי גם שם, אתה יודע, בסוף, זה לא היה מחאה שמדינת ישראל רגילה אליה. מתי היה לנו כאן מחאה חברתית כלכלית? היא התחילה כאיזה כדור שלט שכולנו הפתענו ממנה. אני לא שולל את זה, כי לפעמים זה מתחיל ממשהו אחד קטן, מקבוצה, וזה מתעצם כשיש לא אקלים נכון. והאקלים הזה להערכתי בטיפול לא נכון שלנו יהיה בשנים הקרובות. אני פשוט פוחד מזה פחד מוות. אני פוחד מהמחאה.
אז איך אנחנו
מונעים את זה? אני רוצה תגובה פרואקטיבית, מתוכננת, שקולה וחכמה, שנותנת חלק מהפתרונות, כי אף פעם היא לא תוכל לתת את כל הפתרונות.
מה? אז בוא תנסח את זה. אתה בעברך מנכ״ל משרד הבריאות.
אני הייתי...
אתה יודע איך המערכת נראית משני הצדדים.
אני הייתי מגדיר, מעבר למקדם הדמוגרפי, מדד יוקר הבריאות, והמקדם הטכנולוגי, שהוא צריך לגדול לכיוון ה-700-800, הייתי מגדיר תוספת של מיליארד שקל. באחוז, תגדירו את האחוז, אבל מיליארד שקל, הייתי מוסיף את זה לקופות החולים. הייתי מגדיר אז מה אני הייתי רוצה לראות בקופות החולים, בעבור המיליארד הזה. הייתי מכוון אותו שהוא תוספת של רפואה, בעיקר תוספת של רפואה יועצת בקהילה, יותר פתרונות של מוקדי הפנייה, הייתי רוצה לראות יותר העמדה של מכונים שמבצעים פעילות רפואית שאיננה חייבת להיות בתוך בתי חולים. הייתי רוצה להגדיר אולי 20% מזה להגדלה של תוספת המיטות שהייתה עד עכשיו, אבל תשים לב שאת רוב ההשקעה אני מצפה לקבל ברפואת הקהילה. אני רוצה להחזיר אותה לאיתנות שלה. אני לא אומר שהיא איבדה, אבל היא מתחילה לאבד.
ואז מה בעצם תפקיד בתי החולים במערך?
תפקיד אדיר. בתי החולים הם לא מחוסרי עבודה, ולא יהיו מחוסרי עבודה. שיעור החולים לאלף נפש גדל. למה הוא גדל? בגלל ההזדקנות והעומס המחלות הכרוניות. הביקוש גדל. וזה נכון שיש חוסר מיטות, וזה נכון שיש תורים. לכן אתה צריך לכוון נכון את הביקוש לתפקיד הנכון של בתי החולים. וכן, להוסיף מיטות. ולא, אני לא בטוח שצריך להוסיף בתי חולים.
לא להוסיף בתי חולים.
להוסיף מיטות.
אז בוא נדבר שנייה אחת על העובדה שמי שגר בגולן כרגע, כדי להגיע לבית חולים, צריך לנסוע שעות. יש לו...
כל שעות. יש שעה וחצי לרמב"ם? יש לו לנסוע עד טבריה. יש לו לנסוע עד טבריה ואפולה, וזה בערך לא יותר משעה מהמקומות הכי צפוניים שיש. ובשביל זה הוא צריך קודם כל מרכז רפואי קדמי.
שנדבר רגע על קריית שמונה?
כן, אפשר לדבר על קריית שמונה. המרחק בין קריית שמונה לבית החולים זיו הוא 30 דקות, 35 דקות נסיעה, אני טועה?
לא.
בערך, אוקיי? זה סביר לחלוטין. מוקד רפואי קדמי בקריית שמונה, כן? תזכור שיש קופות חולים, הם נותנים את השירות לאורך שעות היום, בשעות הערב, שעות הלילה, מוקד רפואי שנותן את המענה, בהחלט סביר לחלוטין.
אבל הוא לא ציבורי. הוא פרטי, או חצי פרטי, חצי ציבורי. מה שהוקם עכשיו, הרי מה שנסגר לפני שנתיים וחצי היה...
אני לא יודע מה זה חצי פרטי, חצי ציבורי. אם צריכים לשלם איזושהי אגרה, ויש הסכמים של קופות החולים, אז אגרה אתה גם משלם גם בחדר המיון. גם כשאתה מגיע לחדר המיון, אתה משלם אגרה. אז אני לא יודע לקרוא לזה פרטי, זה באיזשהו תשלום מסוים מהאזרח, וזה דברים שמקובלים במוקדים, אפילו של קופות החולים. אז אני מנסה לשים את האצבע. אתה גם צריך בסופו של דבר לתעדף נכון. אז מה, בשביל זה אתה בונה עכשיו בית חולים בגולן? זה לא סביר. בתי חולים, כשהם פחות מ-500 מיטות, הם מערכת מאוד 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 לא יעילה. לא רק ברמת הכסף, ברמת האיכות היא לא יעילה. קשה לרכז איכות טובה בפחות מ-500 מיטות במדינה ששיעור הרופאים בה יורד. יורד. צריך להכיר בזה.
ומה באשר לפערים, בכל זאת, אם אני גר בפריפריה, יש סיכוי יותר גבוה שאני מות כמה שנים צעיר יותר אם אני גר במרכז?
רוב הפערים שקשורים בתוחלת החיים לא קשורים, בתוחלת החיים בפריפריה, לא קשורים במערכת הבריאות. לא קשורים במערכת הבריאות.
אז מה אנחנו רואים בנתון הזה?
אתה רואה בנתון הזה שינויים בפערים החברתיים-כלכליים. שהם, מי שמכיר, פער חברתי-כלכלי, משפיע על תוחלת חיים. אתה לא, מערכת הבריאות מצמצמת את הפערים. הפערים החברתיים-הכלכליים במדינת ישראל, שבחרה מסלול כלכלי מסוים לפני 40 שנה, אולי 30 שנה, בערך בשנות ה-80, אז הפערים התחילו לגדול במדינת ישראל. אנחנו תמיד מתגאים בצמיחה, ואנחנו תמיד מתגאים בסטארט-אפ, מתגאים בהרבה מאוד טכנולוגיות. זה מביא איתו מבנה חברתי-כלכלי שונה. עם הצמיחה והתעצמות הכלכלית שלנו, זה לפעמים מביא איתו פערים. מערכת הבריאות היא מצמצמת הפערים הגדולה ביותר במדינה, כי היא מערכת מאוד מאוד ציבורית, מאוד מאוד שוויונית, מאוד מאוד מקרבת פערים. היא תורמת לצמצום הפערים, היא מצמצמת את הפערים שנוצרו על ידי האג'נדה החברתית-כלכלית של מדינת ישראל.
אני רוצה לצטט לך את עצמנו, מאחד מהפרקים שעשינו על רפואה בפריפריה, שאם אתה רוצה לשפר את הבריאות בפריפריה, אתה צריך להשקיע בכבישים, בבתי ספר, בחינוך לבריאות.
זה טעות אופטית וחוסר מקצוענות. זאת מערכת שמצמצמת. אתה שואל, האם אפשר עוד יותר לצמצם? אפשר עוד יותר לצמצם.
איך?
ברור שאם אני אתן עוד משאבים, ועוד 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 משאבים לפריפריה, אני אצליח לשפר את רמת הרפואה שם. האם אני יעלה שם את תוחלת החיים כתוצאה מזה? זה לא ישפר את תוחלת החיים. אתה רוצה לא תוחלת החיים בפריפריה, תשנה הרבה דברים אחרים שהם לא במערכת הבריאות. זה הקשה, הייתי אומר, שטחית. להגיד, אני אשפר את בית החולים, אז ימותו פחות בפריפריה. לא. תשפר את מערכת החינוך, השקל שתשקיע במערכת החינוך, השקל שתשקיע ברווחה, השקל שתשקיע בתחבורה, השקל הזה יניב לך צמצום פערי תוחלת חיים הרבה יותר מהשקל שתשקיע בבריאות שמה.
אתה בעצם סותר פה הרבה אקסיומות ששמענו בכנס מהפוליטיקאים, כי בסך הכל אנחנו נשמע פוליטיקאים בכנס,
והם דיברו בחירות,
והם דיברו סיסמאות, ורוב הסיסמאות שהם אמרו אז נשחטות פה עכשיו על שולחן הדיונים כשאנחנו מדברים עם מישהו שבאמת מכיר את המנגונים. מה עובר לך בראש כשאתה שומע את הפוליטיקאים שכן מוכנים לדבר על בריאות, שזה המיעוט, כי הרוב בכלל לא מתעסקים בזה. מה עובר לך בראש שאתה שומע? אתה אומר, האם אני באמת, ואני חוזר קצת להתחלה של השיחה, האם באמת הנושא של הבריאות הוא באג'נדה של המפלגות שהיום רצות לכנסת, או שאנחנו שוב נצטרך יום אחרי הבחירות להמציא מחדש את הלחץ כדי להביא לאיזשהו שינוי במערכת?
האם הוא באג'נדה כן או לא, לא נבחן בזמן מערכת בחירות. בזמן מערכת בחירות זה סיסמאות, ניסיון ללכוד את האוזן, ניסיון ליצור תדמית. זה נבחן לאחר מערכת הבחירות. זה נבחן לאחר מכן, כשמישהו מתמנה לתפקיד, או שמישהו נמצא בעמדת השפעה, איזה הצעות חוק הוא יוצר, איזה הכוונה של מקורות הוא יוצר, שם זה נבחן. ומכל הרבה דיבורים, לא ראיתי הרבה שעשו, כמו שעשה סגן השר ליצמן, וכמו שעשה גם השר כחלון, בהכוונה של מקורות למערכת הבריאות. אני אבחן אותם, הציבור צריך לבחון אותם בהמשך, אבל אני רוצה לומר משהו. בהקשר הזה, חשוב שבעמדות הללו, בעמדת שר הבריאות, בעמדת שר האוצר, בעמדת המנכ״לים של אותם משרדים, יהיו אנשים שלא נמצאים כרגע באקט של הצגה. הם יצטרכו להיכנס לעומק, להיות מקצוענים ואמיתיים. הם יצטרכו להיות אמיצים, והם יצטרכו לעשות מהלך מאוד מאוד משמעותי, שנוגע בכל הדברים שכרגע דיברנו. ואני חושב שיותר ויותר הציבור, האוזן הציבורית והעין הציבורית תבחן אותם יותר ויותר בקפדנות, במשרות הללו של שרי בריאות ואנשים שמשפיעים מתוך משרד האוצר.
אני כמעט שמעתי אותך אומר שבתפקידים האלה צריך אנשים שמבינים במה שהם עושים.
אני חייב להגיד לך, יובל, שאני פוחד פחד מוות, אני באמת חושש, משר שיגיע למשרד הזה, והוא לא ממש מבין, והוא ירצה לעשות דברים, אולי אפילו מכוונות טובות, כדי להראות שהוא רוצה לעשות, וקל להתבלבל בתפקיד הזה. קל להגיד, בוא נבנה עוד בית חולים, קל להגיד, בוא נעשה שרפ, קל להגיד, בוא נשקיע באלפי מיטות בבתי חולים. אני חושש מהחלטות שלא יורדות היטב היטב להבנה, של המערכת הכל כך מורכבת הזאת, כל כך, גם בצד הכלכלי שלה, גם בצד התפעולי שלה, גם בצד, בצד של התשתיות ומשאבי האנוש שלה, היא כל כך מורכבת. אתה יודע, אני מדבר לפעמים עם כלכלנים שמורטים את השערות כשמתחילים להיכנס לתחום של כלכלת הבריאות, שמתחילים להבין את המורכבות של המערכת, טובי הכלכלנים באירופה, ב-OECD, בארצות הברית, לא הצליחו למנוע תהליכים מאוד מאוד קשים באותן מדינות. זאת מערכת עם הרבה מאוד ייחודיות, גם בעובדה שיש אנשים מאוד מאוד משכילים שמנהלים אותה בעמדות הכוח שלה, רופאים לשם דוגמה, וגם שהיא שוברת את כל כללי הכלכלה הרגילים.
באיזה אופן?
באיזה אופן?
מה זה כלכלה רגילה?
כלכלה רגילה זה היצע וביקוש. כלכלה רגילה זה פערי מידע סבירים. כלכלת בריאות זה היצע שיוצר ביקוש. אסימטריה מטורפת, ממש רחבה מאוד של המידע, בין מי שמקבל את השירות למי שמחליט על השירות.
וביקוש קשיח.
ביקוש כתוצאה מכך, ביקוש מאוד מאוד קשיח, שאתה בפערי איכות קלים תהיה מוכן לסבול כל פערי מחיר או כל, או כל פער שהוא. רגישות אדירה למוצר, פשוט בלתי רגילה. הרבה מאוד בעיות שנוצרות מעצם העובדה שזה מודל ביטוחי, ואז אתה מכניס את כל הקשיים של מודלים ביטוחיים, מי שמבין בזה, moral hazard, adverse selection וכיוצא בזה, ובמיוחד אתה מסבך את זה כשזה ממומן ממשלתית, אתה מסבך את זה עוד יותר שיש לך שני רבדים של פרטי וציבורי, אתה מסבך את זה עוד יותר ועוד יותר כשאתה יוצר כאן מערך של משאבים ותשתיות שיצירתם לוקחת 20 שנה. זה לא כמו לפתוח עוד משהו שהוא בתחום של הכימונאות, שבתוך 4-5 שנים אתה משנה את המערכת. אתה לא משנה את כאן את זה. כושר הייצור נקבע בצעדי ענק של 20 שנה פחות או יותר.
שזה אולי מה שמרתיע את הפוליטיקאים, שצריכים כל 4 שנים להיבחן.
זה כדי להסדיר קשה מאוד, בטח. יצירת רפורמות על תהליכים שכאילו מכל כך הרבה סטייקולדרס, עם כל כך הרבה רגישות, כל כך הרבה, נקרא לזה גיימינג, אתה נוגע בדבר אחד, 20 דברים משתנים לך. זה המורכבות של המערכת הזאת. ומי שחושב שהנה הוא הגיע, טק, אני לוחץ על הכפתור הזה, אני אעשה קיצור תורים, אני אוריד הוצאה פרטית לציבורית, אני אשנה פה את הפרמיה לזה, אני אשנה את הרגולציה הזאת לזה, והנה זה מסתדר, לא, המערכת מסתדרת בכיוון לשינויים שעשית, השחקנים מאוד מאוד חכמים, והנה אתה מקבל מורכבות חדשה. ואתה צריך להיות דינמי. זאת מערכת שיש לה דינמיקה, שנובעת גם מהשינוי של התחלואה, מהטכנולוגיות המתעצמות, מהשינויים בביקוש, ואתה, כשלא מגיב שנה, שנתיים, שלוש, איבדת אותה, כי היא רצה כבר לכיוונים שלא רצית שהיא תהיה בהם.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם, הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים, אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה. ימים ספורים לבחירות. אזרחים רבים צפויים להשתתף בהצבעה גורלית, יש יאמרו, היסטורית, שתשפיע על עתידה של מדינה שלמה. אני כמובן מדבר על סקר המאזינים הגדול של רשת עושים היסטוריה. תיכנסו לאתר הבית, ranlevi.com, תחצו על הבאנר וספרו לנו מה אהבתם ומה פחות, מה יצחיק, מה יצבן ומה ריגש אתכם. וזכרו, מי שמצביע, מקבל מאיתנו פרקי בונוס במתנה.
אתה אמרת קודם איזשהו משפט על האנשים שצריכים לתפוס את העמדות המנהיגות האלו, אנשים שצריך להיות להם אומץ כדי לעשות את השינוי הזה. ומעניין אותי רגע להבין למה בחרת במילה אומץ. כי מה הם עתידים לפגוש מולם?
כי אתה, כפי שאמרתי לך, כשאתה משנה משהו, הרבה דברים משתנים לך. אז הרבה מורכבויות נולדות. מעבר לעובדה שאתה צריך...
אז אני אחפש בן אדם חכם, למה אמיץ? מישהו שיכול להחזיק המון דברים בראש.
כי אתה תפסיד. כי אתה, בחלק מהמהלכים שלך אתה תפסיד. אתה תחטוף. כי בחלק מהמהלכים שלך אתה לא תצליח. וקרוב לוודאי במערכת הזאת, אתה לא יכול להצליח ב-100%. אם אתה מצליח ב-70%, זאת הצלחה מסחררת.
איפה אנחנו עכשיו מבחינת מדד הצלחה בעיניך?
אני חושב שהעשור האחרון שהונהג בעיקר על ידי סגן השר ליצמן, לשנתיים של השרה גרמן שעבר, אני חושב שהוא היה ברמת הצלחה של מעל 70-80%, שהיא טובה. היא טובה מאוד. נכשלו בהרבה מאוד דברים.
איפה?
נכשלו, לדעתי, הדבר העיקרי, שבמהלך התקופה הזאת השירות בקהילה מדרדר ונוצר מצב של קניבליזם בעליית שכר מטורפת בתחום הזה. לא עצרו מספיק מהר את הרפואה הפרטית שהתעצמה ועשתה החלשה מסוימת של הרפואה הציבורית, אבל עשו הרבה מאוד דברים אחרים שהם היו מאוד מאוד טובים. הרפורמה בבריאות הנפש, הרפורמה בבריאות השן, הרפורמה בסיעוד, ועוד הרבה מאוד מהלכים ששברו מוסכמות, כן, וגם תוספות למערכת. כל זה למול האתגרים שגדלו. אז כשאנשים נוטים לבחון שר בריאות, הם יראו בעיקר את ה-30% של אי ההצלחה. ובמקרה הגרוע, אחוזים הרבה יותר גבוהים של אי ההצלחה. אבל זה לא צריך לצייר את הכל בצבעים שכאלו. ואני לא כרגע אומר דברים טובים על ליצמן, כי אני הייתי מנכ״ל 4 שנים שם. אלא אני מכיר את הלפני, אני מכיר את המכניזמים שהיו כשאני נכנסתי לתפקיד כמנכ״ל משרד הבריאות, וראיתי את רמת העשייה אצל מספר שרים קודמים, בלי שאני אגדיר כרגע מי ומה. ואני מאחל באמת לשר הבריאות הבא, ולמערכת שמנהלת את משרד הבריאות, שישכילו לעשות מהלכים חכמים עם אומץ רב, במקצועיות, בראייה של כל 360 המעלות של המערכת הזאת.
הם יצליחו? יש להם סיכוי להצליח? כי אתה מדבר על סנטימנט, כל השיחה הזאת היא בנויה על הסנטימנט הציבורי כרגע, שבא ואומר המערכת לא עובדת. אתה מתאר עכשיו מצב ש-70% הצלחה, ואתה אומר בין 70-80% הצלחה, ומבחינתך זה, אתה אומר זה הישג מרשים מאוד. ואנשים נתפסים לדבר הזה. דיברנו על זה שמצטלם יותר טוב 40 מיטות בחדר אוכל, נכון. מאשר בתורים שלא מצטלמים, תורים בקהילה נכון. שלא מתממשים ולא מצטלמים. השאלה אם יש להם בכלל סיכוי להצליח. אמיצים ככל שיהיו.
אני אומר חד משמעי שכן.
הסנטימנט הציבורי יאפשר להם לעשות את התהליכים הכואבים האלה?
כן. אני חושב שגם בציבור, עם כל הביקורת שיש, שחלקה תוזמנה להערכתי.
על ידי מי?
אני לא יודע, אבל פתאום נוצר איזשהו וייב של חורף, אפילו פחות מחורף קשה. כמות הפרוסדורים באיכילוב לא גבוהה בכלל, אם בכלל, יש לנו אולי חולה אחד או שניים, גג שלושה למחלקה, יש ימים שיש יותר, אבל זה לא כזה נורא. זה נכון, חדר המיון מאוד מאוד עמוס, אבל הוא היה גם עמוס שנה שעברה.
יש כמה בתי חולים בצפון שסגרו את חדר המיון שלהם.
זה קורה כל שנה. אני אומר בזהירות, זה לא היה חורף מיוחד במינו. שתיים, אני אומר בזהירות, כשאני נכנסתי לתפקיד כאן באיכילוב, אמרתי לאנשים שלי, אני רוצה להוריד את הפרוסדורים. שמתי את זה כאסטרטגיה להורדת הפרוסדורים. הורדנו את הפרוסדורים שלנו ב-70%.
כי אתה יכול להפנות לוולפסון, לא, אתה יכול להפנות לא, לתל השומר, לא. אתה, יש לכם פה אקוסיסטם אחר לגמרי, לא?
זה ממש לא. זה לא הדרך. הדרך הייתה לנהל נכון את הקבלות, לנהל נכון את מהלך הטיפול במחלקות ושחרורים יותר מוקדמים עם בירור יותר מהיר, וזה היה גם יצירת תרבות. אני רוצה שלא יהיו פרוסדורים. אני רוצה, כשמנהל בית חולים רוצה משהו, והוא משקיע, לפעמים גם נותן משאבים למשהו הזה, המערכת מגיבה. היא לא לוקחת את האסטרטגיה שלי וגורסת אותה. היא מגיבה. האם יש אסטרטגיה שכזו? האם יש ניסיון נחוש שכזה בכל בתי החולים להקטין את הפרוסדורים? כל אלה שאומרים שזה פגיעה אמיתית בכבוד, אולי באחד או שניים. ברוב, אני לא חושב. פשוט,
האסטרטגיה הזאת צריכה לבוא אולי ממשרד הבריאות עצמו? כאיזו דירקטיבה שבאה ואומרת, אין חולים במסדרון?
תראה, הוא לא יכול לתת דירקטיבה, היא לא יכולה לתת דירקטיבה למשהו שהוא אקסיומטי. אי אפשר. גם אני אמרתי, לא, אמרתי שלא יהיו חולים. אמרתי, אני מבקש להפחית, וזה הדרכים. זה המשימה, איך נפחית.
הוא יכול לתת אינסנטיב.
הוא יכול לתת אינסנטיב, אני אברך על כך. אם הוא יקטין את הפרוסדורים דרך אינסנטיב למחלקות הפנימיות ולמנהלי בתי החולים, תאמין לי שזה יעבוד. יש דרך להקטין את זה. היא לא פשוטה. אני יום-יום, זה דרך מאוד מאוד מורכבת, ומנהלי הפנימיות אצלי יודעים את זה. זה דרך מאוד מורכבת. לפעמים היא גם לא משתלמת כלכלית. היא אנטי-כלכלה. כאילו מישהו שמסתכל במנהל את בית החולים שלו על פי מקסום עסקי, יגיד, רגע, זה אולי משתלם פרוסדור, כי זו אותה הוצאה ויש לך הכנסה עודפת, או משהו בסגנון הזה. אני מקווה שאף אחד לא חושב ככה.
יצאנו לדיון צעד קטן פה עכשיו על החורף הספציפי הזה ועל מסדרונות. שאלתי אותך, השאלה המקורית הייתה, האם יש להם בכלל יכולת להצליח? לשר הבא, לשרים הבאים, למנכ"לים הבאים?
בוודאי שכן. בוודאי שכן. בתכנון נכון, בהבנה נכונה, באומץ, במשאבים, בוודאי שכן. אי אפשר, אתה יודע, כשליצמן ואני נהגנו את תחילת העיסוק ברפורמה בבריאות הנפש, כולם אמרו לנו, תראה, 17 שנה זה לא צלח, אז מה אתם חושבים? למה אתם חושבים שאתם תצליחו? אבל התעסקנו בזה, גם הוא כשר, בכל הרבדים שהם בעיקר הפוליטיים, וגם אני, בכל הרבדים שהם בעיקר מקצועיים, התעסקנו בזה כמטרה, כשאיפה חדה. אמרנו, זה יקרה, אנחנו נעשה את זה. כשאתה כל כך נחוש, ואתה משקיע את כל העוצמות שלך בזה, אתה משיג דברים. אני מאחל לנו שר בריאות ומנכ״ל ומערכת שכזאת, עם נחישות להשיג את הדברים הנכונים. אם יהיה את זה, כמובן, נחישות באה עם אומץ, נחישות באה גם עם משקל פוליטי, אם יהיה את זה, אז מצבנו טוב.
היית רוצה להיות שר בריאות?
בוודאי.
שמך הוזכר במערכת הבחירות הזאת.
ואני לא הסתרתי את זה לשום רגע. אני לא בונה הרבה תקוות בזה, כי המערכת הפוליטית עובדת על פי נוסחות וקודים שונים. ולצערי, בסופו של דבר, זה מינויים מתוך השדה הפוליטי. אבל אני חושב שהתפקיד הזה באמת בעשור הקרוב, בשני העשורים הקרובים, הוא מחייב בנקודת זמן מסוימת. שר שהוא לא צריך להתחיל ללמוד. שר שהוא מבין היטב לרוחב ולעומק, ושר שהוא חי את המערכת על הרצפות יצור שלה, על הגורמים האנושיים שלה, והיה כבר שם בתפקידים ביצועיים. אני מאוד מאחל לנו שיהיה לנו דבר שכזה, אני כמובן רואה את עצמי מאוד מאוד מתאים לזה, אבל לא משלה את עצמי לרגע שלא ככה מתקבלות ההחלטות. קריטי שבעשור הקרוב, בנקודת הזמן הזו, ששיעור ההזדקנות צומח בקצבים מטורפים, באמת אנחנו צומחים בקצבים שלא כולם מבינים אותם, רק הלמ"ס מבין אותם. אנחנו המדינה ב-OECD, מספר 2 או 3 בקצב הצמיחה של ההזדקנות. וזה משנה את פני המערכת שלנו. זאת מערכת שהייתה רגילה לאם ולילוד, עם 1,000 טיפות חלב, אבל עם תריסר מוקדי רפואה גריאטרית בקהילה. זאת מערכת שצריכה לשנות את הפוקוס שלה. והרבה מאוד מהדברים הללו צריכים להבין אותם, צריך להכיר היטב, להיות מקצוען במערכת. כשאני ב-2010, כשנכנסתי לתפקיד שלי במשרד ואמרתי, חבר'ה, תרסנו את הרפואה הפרטית, תרסנו את הביטוחים, הם מפריעים למערכת הבריאות הציבורית. אז גם האוצר לא הבין את השפה שלי, גם טובי העיתונאים, מביני כלכלה, לא הבינו אותי, זה לא היה נכתב באף
אפילו לא כתב עת,
לא היה לזה מילה בדמרקר, ואחרי זה, ב-2012, 2013, כולם התחילו להבין את זה. זה באמת, באמת דרוש הבנה מקצועית אמיתית. זה תחום שזה לא שאתה יכול להיכנס אליו ויגיד, אוקיי, בוא, אני אנהל את זה, ניהלתי כמה מערכות, אוקיי, זה כלכלה, אני מבין בכספים, אני איש עסקי, יש לי את היכולת הבנה, ובוא נעשה את זה, וגם אני איש ביצועיסט ותפעולן מעולה. לא עובד. זה לא עובד ככה. כמות הטעויות שאתה תעשה היא אדירה. אתה יודע, להיות נגד הרפואה הפרטית לא היה חביב הקהל ב-2010, ובטח לא ב-2011, זה לא היה השלב הזה. אז אמרו, כמעט
היום זה
קומוניסט הזוי. כן? אתה צריך להבין את המערכת. זה בניגוד לכללי הכלכלה החופשית, התחרות החופשית. זה בניגוד לכללים הללו. זה בניגוד לכללי היזמות. מדינת ישראל, מדינת היזמות. בריאות לא עובד ככה. לא עובד ככה. אפילו אתה גורע מעצמך שאתה עושה את זה.
אנחנו מדברים על השאיפה שלך, האספירציה להיות שר בריאות. נראה לי ההבדל בין להיות שר בריאות להיות מנכ״ל, זה בדיוק הפופוליזם. זאת אומרת, בתור שר, אתה חייב לטבול את הידיים שלך גם בעיסה הזאת של הפוליטיקה, והפופוליזם והנראות, לעומת מנכ״ל שבא ועושה תפקיד מקצועי.
יש לי תחושה שהאוזן הציבורית והעין הציבורית הפכה להיות יותר מדויקת ומבחינה. היא לא תמיד נותנת לך מחיאות כפיים על החלטות של פזרנות של משאבים שהם לא מקצועיות. הם עלולה לי לזהות את זה. ואני לא הייתי מציע לאף שר, גם אם הוא רוצה לקבל קולות בבחירות הבאות, וגם אם הוא רוצה לראות חביב, לעשות מהלכים שכאלו. כי העין הרבה יותר מדויקת ויותר חוקרת, גם בתוך המערכת, כלומר בחירי המערכת, מקצועני המערכת, רואים אותו, רואים את זה, וגם אנשים למדו, אני הייתי אומר, בשבע שנים האחרונות, את מערכת הבריאות קצת יותר טוב, ומזהים מהלכים שהם אינם, שהם קצרי טווח, והם לא אמיתיים. לא הייתי מציע את זה למישהו שרוצה תפקיד שר הבריאות. הייתי אומר לו, אם אתה רוצה ללכת במהלכים של חביב הזה, תהיה שר התרבות והספורט, ולקוות, תלך למקומות שכאלו. במערכת הבריאות אתה תצטרך להתמודד עם הסכם הרופאים החדש. נו, באמת, אתה יודע מה זה להתמודד עם הסכם הרופאים החדש? אני יודע.
זה לוז סיטואציה.
אני יודע מה זה להתמודד עם הסכם הרופאים החדש. וליצמן יודע מה זה להתמודד עם הסכם רופאים, ועם המורכבות הגדולה ביותר הזו, איך אתה בסופו של דבר מסדיר מערכת, מביא אותה להסדרת משאבים נכונה, ולא מסיים את זה בתסכול בלתי רגיל, שגורם למערכת ללכת אחורה, איך אתה עושה את זה בחוכמה. ואני לא אומר שבהסכם הרופאים הקודם, נחלתי הצלחה בלתי רגילה, למדתי, זה היה, כששואלים אותי, זה היה אירוע, שאני מסתכל עליו, אני אומר, הוא לא נוהל הכי טוב גם על ידי. אבל תאר לך את שר הבריאות הבא, נכנס לתפקיד הזה, בוא נגיד שהוא לא היה בתפקיד הזה וזה לא ליצמן, עכשיו הוא צריך להתמודד עם המגה אירוע הזה, כי זה מגה אירוע. זה פעם בעשור. זה מאוד מאוד מורכב. טעויות כאן, למכביר אפשר לעשות. צריך לנהל את זה נכון, ואתה יודע מה? לא ב-2021, אלא ב-2019. לעשות את המהלכים מוקדם, לעשות את המהלכים מקדימים, לא לחכות ולהגיד, רגע, בוא נחכה עם זה, כי עוד מעט עומד להיות הסכם רופאים. בוא נחכה עם זה, כי עוד מעט עומד להיות הסכם רופאים. זאת ההחלטות הכי מטומטמות, שלפעמים אגף תקציבי מוביל אותנו. בוא נרכז את הכל, כי יש עוד מעט הסכם קיבוצי, כי אז אתה מקבל הרגש. אתה אפילו לא יודע איך לסתום את הלבה. אז תחשוב, מעכשיו צריך לנהל את האירוע הזה ואת הדברים שצריך להסדיר לקראת האירוע הזה. כמו לדוגמה, ההמתנה של מתמחים להתמחויות, אפילו לא הכי מבוקשות. זה לבה. אל תחכה ל-2021, כי תהיה יותר רותחת.
זה נשמע שהמערכת אז לא מתנהלת נכון, ומי שמוביל את זה, זה לאו דווקא משרד הבריאות, אלא משרד האוצר.
התגובות הן מאוד איטיות.
אז אני לכן אומר, צריך ניהול חכם, צריך ניהול אמיץ, צריך ניהול מנוסה במסגרת הזאת. אל תעשו לנו עוד ניסוי, אל תנו לנו עוד שפן, אין לזה אישור אל סינקי. אז אני מקווה מאוד שזה יהיה שר בריאות מנוסה.
אתה הצלחת להבין איזה פתק אנחנו צריכים לשים בקלפי כדי
לא,
שזה יקרה?
לא, כי זאת השאלה הבאה שלי.
האמת שחוץ מיהדות התורה, אני חושב שזה מאוד, עוד לא יצאנו עם עוד המלצות מהשיחה הזאת.
לא, אבל עכשיו... אני לא רואה ואני לא יכול להצביע על אף אחת מהמפלגות, להגיד לה, וואו, היא מבינה, יש שם עוצמה מקצועית של הובלת בריאות, חוץ באמת מהניסיון של הרב ליצמן.
יש לך, אבל עוד שרת בריאות לשעבר באחת הרשימות.
כן, אני גם הייתי מנכ״ל יחד עם השרה גרמן, אבל אתה יודע, הקדנציה הייתה כל כך קצרה, והיא הייתה כל כך עסוקה בוועדת גרמן, שאני עוד לא יודע, גם בתקופה שהייתי, וגם בתקופה שלא הייתי, לבוא ולתת עדיפות למפלגה הזו באג'נדה של מערכת הבריאות.
אני אגיד משהו, פחות פוליטיקלי קורקט, שחדי האוזן היו יכולים לשמוע בדברים שפרופסור גמזו גם את דעתו על התקופה הזאת, אבל זאת דעתי האישית, אני לא יודע.
אני לא שם.
זה מנוד ראש, בוא נאמר את זה ככה, אנחנו בהקלטה, פרופסור גמזו הניד את ראשו, לשלילה.
הדבר החשוב ביותר והדחוף ביותר הוא להקים תוכנית מקיפה למערכת הבריאות. בואו רגע נחזור אל תוך המערכת, נראה איזה תוכניות למשל כבר התקבלו ולא מוצאו. למשל, על התוכנית של מענקים למתמחים מתמחות בפריפריה, התוכנית הזאת לא מתקרבת להתמצות. עם כל הכבוד, הדיבור על הוספת מיטות, אין לאן לדחוף את המיטות הנוספות. זהו. יש את המיטות. אתם יודעים מה? אין מספיק צוותים רפואיים שיטפלו במי שנמצאים במיטות האלה. זה א', ב', ישחררו אותם בהקדם. ברגע שיהיו לנו כמויות של מתמחים ומתמחות איכותיים, הרי שמה שיהיה לנו זה שחרור מהיר של אנשים מתוך המיטות הלב. התחלופה בהן תגדל, אין, לא צריך פה בהכרח עוד מיטות.
אני חושב שצריך להדגיש כל הזמן שללא תוספת תקציבים משמעותית לתוך המערכת הציבורית, תוך כמובן הסתה של כספים לכיוונים נכונים, לא לקחת כסף ולשפוך אותו, אז לא נוכל לשקם את הדברים שצריכים לשיקום בתוך המערכת הציבורית. אני חושב שבהחלט העומסים זה אחד הבעיות הכואבות ביותר לישראלים. אם מספר המיטות היחסי בבתי החולים ככל שעובר הזמן רק הולך ופוחת, יש לנו בעיה. בתוכנית שלנו מופיע נדבך חשוב של הקמה או חיזוק המערך של מוקדי רפואה דחופה בקהילה. אני חושב שחלק בלתי נפרד מהעניין זה גם חיזוק משמעותי של קופות החולים. מחד, תוספת משמעותית של מיטות, של תקנים בתוך בתי החולים, והדבר השני, הסתה משמעותית של חלק מהשירותים שניתנים בבתי החולים לתוך הקהילה, כך שבאידיאל לפחות, בית חולים יהיה מקום שאנשים הולכים לו במצב של אמרג'נסי, ולא כברירת מחדל, כי הם יודעים שעד שהם ישיגו טופס 17, תצא להם הנשמה, אז הם אומרים יאללה. בוודאי שיש הכרח בבנייה של עוד בתי חולים, יש ויכוח על המספר, חלק רואים משניים, חלק רואים משלושה, יש צורך בזה, רק שאני מסכים לקביעה שבאה ואומרת שלדבר רק במושגים של הוספת מיטות, זה תפיסה פשטנית, בצד הוספת מיטות שהיא נדרשת, חייבים להסיט שירותים משמעותיים לתוך הקהילה.
חברים, לכל מה שאתה שואל אותי כאן ולכל מה שנאמר כאן קודם, הרי מערכת הבריאות היא משל למדינת ישראל. מדינת ישראל וחולי מדינת ישראל הם אינם מעניינים, הם אנשים משעממים. אני כשומר הצעיר אומר לכם, מסכים עם ז'בוטינסקי במקרה הזה. בסדר העדיפויות הלאומי או איך אני רוצה שתראה מדינה, הרי כל שאלה שאנחנו שואלים כאן, פריפריה, יחסנו לגבי המדדים של ה-OECD, ששם אנחנו נזם חזיר באב זהב, שתבין. בכל מדד שהוא שוויוני אנחנו למטה, ברפואה פרטית אנחנו במדדים גבוהים לעומת מדינות אחרות. כלים שלובים הם תשתיות, מיסים ותשלומי העברה. הבסיס שלהם חייב להיות בסיס של הגינות, היות וזאת מדינה אינסטרומנטלית. לא הגונה, מנהיגים לוקחים את עצמם כל כך ברצינות שהם חושבים שהמטרה צריכה לשאר את אותם, זה מגיע למיטה האחרונה של בית חולים ברזילאי, וזה שיהיה ברור לגמרי. אני משתמש כבד במערכת הציבורית, בכוונה תחילה, ואז ביקשתי להיות במרפאת כאב בינואר, ואמרו לי, יש לנו תור במאי. אמרתי, גברת, אבל כואב לי עכשיו. זה אמרה, זה מה שיש, ואחרי זה הם כנראה עשו איזשהו שינוי, כי היא הבטיחה לי שאם אפשר יהיה, אז הם ישנו את התאריך, והם נתנו לי את התאריך של יום הבחירות. אם אני צריך מכסף נתון לקנות או כיפת ברזל או מיטה בבית חולים, אני מעדיף מיטה בבית חולים ולא אמשיך.
בואו בכל זאת, אם אני רוצה שהמאזין שלנו או המאזינה שלנו יצאו עם איזה שהם כלים בסיסיים לדעת איך נכון להסתכל על המצע, על מצע הבריאות של מפלגה. מה צריך להיות שם? אז הבנו תכנון קדימה והבנו שעדיפה רפואת קהילה מאשר בניית בית חולים נוסף.
לא דיברנו על רפואה מונעת, אני מניח שחוץ מהנושא של רפואה כן, בקהילה, גם תמור, הצד של רפואה מונעת.
הציבור כשהוא בא להחליט על הדבר הזה, אז הוא צריך לראות מי מדבר ומה מדבר. אני חושב שאני לא יכול להעלות את הציבור בהרבה מאוד פרמטרים, כי זה לא ממש הדרך שהציבור מבין. אני הייתי מחפש לא את ההבטחות הפופוליסטיות. כל מי שמבטיח הבטחות פופוליסטיות, תוספת של אלפי מיטות, תוספת של מיליארדי שקלים, תחשוב שזה מנסים להטעות אותך, כי זה לא באמת רציני ואמיתי. אני הייתי רוצה לראות מישהו שבא ואומר, אני אחתור לשפר את הזמינות של הרופאים בקהילה. זאת אומרת, הוא נוגע במשהו שלא עלה לכותרות. אבל שאני כמקצוען במערכת אומר, כאיש בית חולים, אומר, שם נמצא האתגר. אם יש מישהו שיודע להגיד את הטקסט הזה, שהוא אפילו אולי לא ילקוד, לא יקבל אף כותרת, זה מישהו שבעיניי מקבל נקודה דוס פועל רצינות.
על זה שהוא עשה את שיעורי הבית.
על זה שהוא עשה את שיעורי הבית. ואני עוד לא ראיתי דבר בולט שכזה.
אז קריאה נרגש לפוליטיקאים שלנו, יש לכם, הפרק הזה יצא לפני 9 באפריל, אז יש לכם עוד זמן לתקן.
מאנשים שעושים שיעורי בית ברגע האחרון, לפני...
אתגרים נוספים?
הכשרת רופאים. וזה אתגר שאני מרגיש שאנחנו עוד לא מצאנו את הפתרון אליו.
כמות או איכות?
כמות. כמות ושבירת הטבויים, את שחיטת כל הפרות הקדושות. לימודי רפואה חייב להיות 7 שנים? לא בטוח. סטאז' חייב להיות שנה? לא בטוח. התמחות חייבת להיות בין 4 ל-6 שנים? לא בטוח. התמחות לא יכולה להיות בקהילה במרכיבים מנדטוריים? נראה לי שכן. אנחנו יכולים ללמד רק 700 סטודנטים לרפואה בישראל? לא בטוח. כל המערכת הזאת תקועה במוסכמות ישנות. מוסכמות ישנות שפוגעות בנו. זה כל כך כל כך שמרני, זה לא זז, זה לא מספיק גמיש, זה לא מספיק חדשני, זה לא מספיק משתנה, זה לא דינמי.
מתי בפעם האחרונה בחנו את המודל הזה? תקפו אותו.
כל הזמן, כאילו מדברים, אבל קשה מאוד להזיז את זה. קשה מאוד לשנות תוכניות אקדמיות, וקשה מאוד לעשות זה פי כמה וכמה ברפואה. אני כמנכ״ל משרד הבריאות דחפתי את הלימודים בחול, כי לא הייתה לי ברירה. כי קיבלתי עד 700 בוגרים בישראל, והייתי צריך לפחות 1,200, 1,300 רופאים מרושיינים. אז דחפתי יותר אנשים ללמוד בחול. אז לשמחתי או לא לשמחתי, בסוף לומדים 800 בחול, יותר ממה שלומדים בארץ. אז מגיעים ל-1,500, אז זה עצר את ההידרדרות הקולוסלית של שיעור הרופאים. אבל אם זה בסדר שמדינה מכשירה 800 בחול ו-700 בארץ שלה...
ואז כשהם חוזרים, אין להם איפה לעשות התמחות.
ואז לא תקנו את הנושא של, של התקנים... בקבלתם להתמחות. אז אני מרגיש שכל המדרג הזה של בית ספר לרפואה, לימודי קדם רפואה, בית ספר לרפואה, זמן לימודי הרפואה, סטאז', התמחות, צורת ההתמחות, וכל זה, כל המדרג הזה מיושן. מיושן ומביא אותנו לשיעורי השכלת הרופאים הנמוכה ביותר במדינות ה-OECD, פר אלף נפש. אנחנו הנמוכים ביותר. אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו חייבים לעשות מהפכה ורפורמה, ולהסתכל על עצמנו כחדשניים. אנחנו חדשניים בכל העולם, בהרבה מאוד דברים, גם ברפואה, אבל בהשכלה הרפואית אנחנו הכי מיושנים שיש.
איפה זה חונה? במל"ג, בהר"י, במשרד הבריאות?
זה מסוג הדברים שהם חונים בכל מיני חניונים שלא מדברים אחד עם השני. משרד הבריאות, המל"ג, משרד החינוך, ועד האוניברסיטאות, ועד הדיקנים לרפואה, הר"י, מועצה מדעית, יותר מדי מקומות חנייה. קשה לשנות את זה. אני אומר את זה בתור אחד ששם את האצבע על זה וניסה בשנה האחרונה שלי, אבל לא היה לי מספיק זמן לעשות את זה. אני מרגיש שזאת סוגיה ששר, מנכ״ל, צריך לקחת אותה לעומק, כי תזכרו, זה תהליך ייצור של 20 שנה.
דיברנו הרבה על מה השינויים הנדרשים היום, אבל באמת, בוא נדבר על 2050. במקרה וכל הדברים שציינת, או 70% מהדברים שציינת, מתחילים להסתדר. מה קורה ב-2050? אנחנו כבר בטח נהיה קצת יותר זקנים, כבר בטח נהיה במקום שהמערכת מאוזנת?
לא. מערכות הבריאות, שמסתכלים צפונה, ההוצאה הלאומית של כל מדינה, מערבית, בכלל כל מדינה, לבריאות, תעלה. המספרים שאנחנו רגילים לראות היום בארצות הבריאות, אנחנו רואים שהם מזוהים, 17-18% מהתמ"ג, הוצאה על בריאות, יהיו ברורים מאליהם ב-2050. הם אולי יהיו אפילו יותר מ-20%. ככל שהעתיד יתקדם, המדינות, המערכות, ישקיעו יותר בבריאות, בהיבט הרחב של המושג הזה, לא רק במחלות, אלא בקידום בריאות, בטכנולוגיות הרבה 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 יותר מתוחכמות, וכנראה גם הרבה 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 יותר יקרות. מערכות יחליפו חלק מעבודת הרופאים, אבל מערכות לא יהיו זולות, גם. ולכן אם אני מסתכל ל-2050, שתסתכלו את ארוכת טווח, ישראל, בוא נגיד מדינה עם מעל 20% קשישים, עם עומס מחלות כרוניות, אפילו יותר גדול, יחד עם קידום בריאות וכיוצא בזה, אבל עם טכנולוגיות שהיום אנחנו נחשוב שהן דמיוניות, של עריכה גנית, של רובוטיקה הרבה יותר מתוחכמת, של הרבה יותר ננו-מדיסין, של הרבה יותר טכנולוגיות של סנסורים, הרבה יותר בינה מלאכותית, וכל זה גם יעלה יותר. זה בדיוק כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מהתעשיות שהיום עושות דברים שאנחנו אומרים, וואו. אז רפואה, יש לה איזשהו קצב שונה, אבל אנחנו רואים את הביוטק ביומד כרגע פורץ, והוא הקטר המוביל את החדשנות העולמית, והוא ימשיך להוביל. ובשלושים השנים הקרובות הוא יהיה כזה שבסופו של דבר הוא ייתן שירותי בריאות בצורה הרבה יותר איכותית, בצורה הרבה יותר מתוחכמת, יותר טכנולוגית, גם יותר יקרה. אתה תראה הרבה יותר מערכות שתומכות בגיל השלישי. תומכות בגיל השלישי כי זה לא סיעוד, אלא הגיל השלישי הוא יהיה גיל יצרני. זה לא כמו שהיום אנחנו אומרים, מגיל 65 עד 75, אתה צריך לתמוך בבריאות. לא, אתה צריך לתמוך באנשים שיהיו יצרנים, הם ימשיכו לעבוד עד גיל 75. זה לא אותו דבר שאתה רואה היום, אבל אז אתה צריך להתאים את מערכות הבריאות, להתאים את התהליכים ואת הרפואה שתהיה באותם שנים. בסופו של דבר, הדבר הבסיסי של מרפאות, בתי חולים, עם הטכנולוגיה שתסובב אותם, ימשיך להיות.
פרופסור רוני גמזו, מנכ"ל בית החולים איכילוב, תודה רבה לך.
תודה גם לכם ולכל המאזינים.
יובל, יצאנו את משרדו של פרופסור רוני גמזו, חזרנו לפארק ברחוב דובנוב, תפסו לנו את הספסל הקודם, עכשיו אנחנו על ספסל אחר.
תל אביבים, לך תבין, תל אביבים.
השאלה שכתובה לי פה לשאול אותך זה מה בעצם למדנו, אבל רגע לפני זה אני רוצה להגיד לך שאני יוצא קצת בהלם מהרעיון הזה. אני חשבתי שנשמע משהו אחד, שמענו משהו אחר לחלוטין. אז מה בעצם למדנו?
קודם כל, למדנו לא להאמין לכל מה שאנחנו שומעים בחדשות. שוב ושוב ושוב אנחנו לומדים את הדבר הזה.
ששוב התקשורת אשמה? די.
התקשורת לא אשמה בכלום. התקשורת מספקת לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע. לא תמיד מה שאנחנו רוצים לשמוע זה מה שאנחנו צריכים בשביל לקבל את ההחלטות המושכלות שלנו בחיים. אני חושב שאפילו פרופסור גמזו התייחס לזה ברעיון שאנחנו הפכנו להיות צרכנים קצת יותר אינטליגנטיים. פעם, אתה יודע, היינו מוכנים לשמוע כל מה שהם מוכרים לנו, היום אנחנו הרבה יותר ספקנים, גם בהקשר הזה של פוליטיקה, אנחנו כבר לא קונים כל סיסמה שפוליטיקאי מוכר לנו, ולא כל מה ששמים בכותרות מיד הופך להיות אמת צופה בעינינו, ואני חושב שבאמת, בתור צרכן נבון, גם של פוליטיקה, גם לפוליטיקה אתה צורך, ובתור צרכן נבון של פוליטיקה, אתה צריך לדעת באמת איך להסתכל על הנתונים שמציגים לך, ולדעת לקרוא קצת מאחורי המספרים, אני מקווה שאולי עכשיו אנחנו ננסה לסכם את זה בינינו, אבל אולי הצלחנו לתת קצת כלים, או שיותר נכון פרופסור גמזו הצליח לשפוך קצת אור על חלק מהנקודות ששמענו בכנס בתור אקסיומות, והסתבר לנו שזה לא תמיד כך.
אז בעצם יש לנו פה שניים מוחזים. הפוליטיקאים מצד אחד והאזרחים מצד שני. עכשיו אני לא אומר שפוליטיקאים הם לא אזרחים, אבל יש להם קצת יותר השפעה מהאזרחים.
נכון. הפוליטיקאים עוסקים כל הזמן, ובמיוחד בתקופת בחירות, במחירה. אוקיי? הם צריכים למכור, הם צריכים למכור לנו קודם כל את עצמם, ואת הדעות שלהם ואת המצע שלהם, והם עושים את זה על ידי הפיכת נושאים מאוד מורכבים ועמוקים לסיסמאות, לקאץ' פרייז, שאפשר להעביר בשתי שניות בדיווח עיתונאי.
נוסיף מיטות, מיליארדים לבריאות.
נכון, ובדרך כלל שאתה הופך את זה למשפטים בודדים, אתה צריך גם קצת להגזים וקצת להקצין וקצת להפוך את זה לדו-ממדי. וכשאתה בוחן מצד אחד את האמירות של הפוליטיקאים, ומצד שני אתה יושב לשיחת עומק עם פרופסור גמזו, שנותן לך ראייה קצת יותר מפוקחת, והאמת ראייה מבפנים על המערכת, אז אתה מבין שהדברים הם לא כל כך טריוויאליים.
אז אני חייב לומר לך מבחינתי, הדבר הכי חשוב שנזכרתי בשיחה איתו, זה בעובדה שמדובר על מערכת בריאות. לא מדובר רק על בתי חולים, שזה אולי ספינות הדגל, או הדבר הכי נראה, או הדבר הראשון כשמישהו מרגיש לא טוב, הוא חושב ישר על, אני אלך למיון, אני אלך למחלקה, ושם ידעו מה לעשות איתי. מדובר פה על מערכת, והוא בא ואומר, יש רצף.
נכון, בעצם אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו איזושהי פירמידה, שכל הפירמידה הזו, המטרה שלנו זה לגרום לך ולי להיות יותר בריאים. בחוד, בקצה, בלמעלה, בלמעלה, זה באמת בתי החולים שנותנים את הרפואה האקוטית למקרים הדחופים ביותר, לתאונות הדרכים, להחייאות, לניתוחים המורכבים, וכמובן שגם בבתי החולים היום יש הרבה מאוד אנשים שמה שהם צריכים זה מעקב וטיפול צמוד במחלה האקוטית שלהם. אז זה קצה הפירמידה. מתחת לקצה הפירמידה שלנו יש את המרכיב היותר רחב של מערכת הבריאות, שזה הרפואה בקהילה. קופות החולים, השיקום בית, כל המעקבים שאנחנו עושים שהם לא במסגרת בית החולים, וזה דרך אגב אחד הדברים שאנחנו צריכים לחזק. מתחת למערכת הבריאות יש שכבה רחבה יותר בפירמידה הזאת שמשפיעה על הבריאות שלנו, שהיא לא תחת האחריות של משרד הבריאות. היא תחת האחריות של המדינה, של הממשלה. לדוגמה, מערכות הכבישים, התשתיות, החינוך, כל הדברים האלה, לכל אחד מהדברים האלה יש השפעה נרחבת מאוד על הבריאות שלנו.
כשאנחנו אומרים חינוך, אנחנו מדברים בעצם על לחנך או ללמד אנשים לנהל אורח חיים בריא.
זה מאוד צר מה שאמרת. יש קשר הדוק בין education בכלל, בין השכלה לבין בריאות. כמו שיש קשר הדוק בין מעמד סוציו-אקונומי לבריאות. אם אתה רוצה לשפר את בריאות האוכלוסייה, אתה צריך לשפר את המעמד הסוציו-אקונומי שלהם. אתה צריך לשפר את החינוך שלהם, לא רק בנושא של בריאות, אלא בכלל. אנשים משכילים יותר, זה אנשים שפתוחים יותר לקרוא ולהתעניין מה הם יכולים לעשות כדי לשפר את הבריאות של עצמם. זה אנשים שיש להם יותר זמן פנוי כדי להשקיע בעצמם. אנחנו מדברים על מעמד סוציו-אקונומי, ולכן כל הדברים האלה קשורים אחד בשני. אי אפשר להגיד שמשרד הבריאות הוא זה שאחראי על הכל, אבל בהחלט אפשר להגיד שאם המדינה שמה לעצמה כמטרה עליונה לדאוג לבריאות תושביה, היא צריכה לתת מענה לכל הדברים האלה.
מענה במדינה, קוראים לזה כסף.
נכון, ואפשר אפילו לקרוא לזה בצורה קצת יותר מדויקת, תעדוף. ומזה בעצם התחלנו את השיחה שלנו עם פרופסור גמזו, ואני חייב להגיד בנקודה הזאת, שבאמת גם רוב הפוליטיקאים שלנו שמו את הדגש על הנקודה הזאת, צריך לדעת להשקיע יותר כסף בבריאות, אם על ידי הסתה של תקציבים, אם על ידי מיסוי. גם הנושא של המיסוי זה נושא מאוד מורכב, אנחנו כנראה לא מספיק מכירים את כל הדקויות שלו. אנחנו יכולים לנחש ולחשוב שאם יש כסף צבוע בשביל מערכת הבריאות, זה יקל ויטיב על מערכת הבריאות. כיום אנחנו כבר נמצאים במערכת שזה לא עובד ככה, ולכן צריך לחשוב איך, זה לא דבר כל כך פשוט, אבל הסתה של משאבים למערכת הבריאות היא מאוד חשובה. אנחנו מדברים על מספרים של משהו כמו 7.4% מהתמ"ג, מהתוצר המקומי הגולמי לנפש, שמושקע בבריאות. בהשוואה ל-9, אפילו קצת יותר אחוז ב-OECD, ובהשוואה בכלל ל-16-17% בארצות הברית. עכשיו, פרופסור גמזו דיבר על זה, אני לא ארחיב בעניין הזה, אבל כמו שאפשר היה להבין גם מדבריו, נכון להיום אנחנו כבר נמצאים במצוקה, בעתיד המצוקה תלך ותגדל. אם לא נדע כבר היום איך להסיט את המגמה ולהעלות בהדרגה את ההוצאה הלאומית לבריאות, מה שיקרה בסופו של דבר, אני אגיד לך, זה לא שנוציא פחות על בריאות, אלא פשוט נוציא הרבה יותר מהכיס שלנו, והרבה פחות יצא מהרפואה הציבורית. דווקא בהקשר הזה של מערכת הבריאות, ארצות הברית זה לא הרול מודל שלנו. אנחנו לא רוצים להיות ארצות הברית.
אם הייתי צריך לזהות חוליה חלשה בתוך כל השרשרת הזאת, בסופו של דבר, זה מי שפוגש את המטופל, וזה צוות רפואי.
תשמע, המרכיב האנושי, אני חושב בכל מערכת, אבל במיוחד במערכת הבריאות, הוא המרכיב הקריטי. אתה יודע, האדם שבטנק ינצח, נכון? בסופו של דבר, אתה יכול לבנות מערכת נפלאה מלאה ברובוטים ובמכשירים, אם לא יהיו אנשים שיפעילו אותם וידעו לעשות את זה בצורה טובה, אנחנו בבעיה.
שוב, ההערה שלי לא חלילה וחס שהצוותים הרפואיים הם החוליה החלשה, כי הם לא עושים את תפקידם נאמנה, אלא פשוט מבחינת הכמות שיכולים לבוא ולהיות רופאים במערכת.
נכון, אז גם פרופסור גמזו דיבר על זה, הבעיה שלנו לא באיכות, היא בכמות, והכמות, כמו שאמרנו, הדרישה הולכת וגדלה, והכמויות לא גדלות באותה מידה, ולכן גם לפי מה שפרופסור גמזו אומר, גם לפי מה שמדברים הפוליטיקאים שפגשנו בכנס, חייבים להשקיע ולתת את הדעת באופן ספציפי לנושא של כוח האדם, דרך אגב לא רק רופאים, אחיות, מקצועות פארה-רפואיים, אנחנו נצטרך למצוא הרבה פתרונות. האתגר פה הוא מאוד גדול מכמה סיבות, קודם כל מספרית, כי אנחנו באמת צריכים לייצר יותר רופאים וגם למצוא להם תקנים ומקומות העבודה, אבל תשים לב שזה כאילו תוך כדי תנועה, מכיוון שגם המערכת עצמה משתנה, ועסקנו בזה בפרקים אחרים שלנו, של הפודקאסט, גם הדרישות והגדרת התפקיד הולכת ומשתנה עם הזמן, ולכן אתה צריך לבנות תפקיד חדש, תוך כדי הגדלת המספרים. זה אתגר מאוד גדול, זה משוואה בשלושה נעלמים, זה לעשות ג'אגלינג תוך כדי רכיבה על חד אופן, ועם פינגווין שעומד לך על האף, ובסופו של דבר צריך להטוטן מאוד מוכשר שידע לעשות את זה כמו שצריך.
עושים רפואה, פרק מיוחד, עוד אחד, לקראת בחירות 2019.
אנחנו מבטיחים בעתיד פרקים רגילים, אנחנו ממש מסיימים עם הפרקים המיוחדים אחרי זה.
מסר אישי ממני לכל אחד ואחת ממאזינינו, לכו להצביע. זו לא רק זכות אזרחית, זו חובה אזרחית, לכו להצביע, זאת היכולת שלנו לעצב את העתיד שלנו.
ואחרי שהקשבתם לנו בשעה האחרונה, אני בטוח שאתם גם יודעים איזה פתק לשים בקלפי, אז אנחנו סומכים עליכם. יהדות התורה צריכה את כל העזרה שהיא צריכה בשביל להצליח בבחירות הבאות.
זה על אחריותך, יובל. עושים רפואה, סיימנו. תודה לפרופסור רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב איכילוב, לזיווה ליטווק, המנהלת האדמיניסטרטיבית של המכון הלאומי לחקר מערכות בריאות בישראל, לשי ורנר, דובר המכון, בראש הכינוס עמדו פרופסור זמיר הלפרן ופרופסור מיקי הלברטל, יושב ראש ועד האיגוד למנהל רפואי. תודה לדניאל זיסמן ולתמר סוויסה. רשת עושים היסטוריה, דני תימור המנהל העסקי ורן לוי האורך הראשי. תודה לך יובל.
תודה אילן.
אפשר למצוא אותך גם בטוויטר, יובל קו תחתון בלוך.
כן, זה חדש הקטע הזה, יש לי כבר איזה 5 עוקבים, אני בונה, כשיהיו עלי 10 עוקבים, אנחנו עושים סיבה.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה, אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. השאלה שאני רוצה לשאול... רפי, השאלה... השאלה
שלך... שלום, מה? אתה שר, מכלי ארבע. מה?
זה רפי לירי. טוב, נפסיק עם זה. אוקיי, אז בינתיים מטוס,
אמבולנס. של אמבולנס. אוקיי. רק חסר שסוס יעבור פה בדיוק.
הנה, יש פה קצין על אופניים. רב סרן.
של מי היה רעיון להקליט בגינה דובנוב?
אתה רצית שנקליט בחוץ, אתה עוד רצית על דוד המלך. אתה יודע מה הולך שם? הוא, אנחנו שומעים אותו מדוד המלך.
כן.
הנה עכשיו הכל נרגע, והתחילו הכלבים.
כלבים עוד לא היה לנו.
נכון. ב-97, ראש הממשלה... תוקפים עוד... אני נשבע לך, לפני שהגענו, היה פה שקט דממה. תינוקות נמו את שנתם פה.
אתה יודע מה חסר לי פה בנו?
הליקופטר, סייגון.
תזמור את צהל, שנעמדת פה ומתחילה לעשות חסרות. זה הדבר היחיד שעוד אין כאן.